הפרשה מתחילה, כי תצא למלחמה על אויביך וכו' וכו'. אני חושב שמוכרת השיטה של האור החיים הקדוש, שמסביר בפרשה הזאת, שמעבר לפשט של המלחמה כפשוטה, יש פה רמז למלחמה הפנימית שאדם צריך ללחם עם יצרו. וידוע המאמר שכבר לפני אור החיים אמרו, באת מן המלחמה הקטנה, ועכשיו אתה ניצב לפני המלחמה הגדולה. וזה גם מתקשר עם חודש אלול, שאנחנו עומדים לפני ימים הנוראים, לפני בדין של מעלה, שעומד לדון כל אחד ואחד מאיתנו, בעזרת השם בעוד שבועיים, ואנחנו השנה מרגישים את זה יותר מאשר בשנים רגילות, באנו מן המלחמה והולכים למלחמה. אצל הרבה אנשים, בעיקר מי שהיה שותף חווייתית למסע הגירוש, המלחמה הזאת הייתה מלחמה גדולה ועצומה. לא ירו שם יריות ולא נהרגו שם אנשים, אבל זאת הייתה מלחמה, מלחמה קשה, ונשפך שם הרבה דם בפנים. וקשה למי שהיה שם בפנים באופן פשוט לשמוע את הדברים האלה של אור החיים, באת מן המלחמה הקטנה ועכשיו תמל לפני המלחמה הגדולה. המלחמה הזאת נראית לנו כל כך גדולה, והמלחמה הזאת נראית כל כך גדולה גם למי שלא היה בפנים, אלא עמד מבחוץ וראה ושמע והשתתף בלב, במוח, עם המעשה הגירוש הנורא הזה, עם מסירת חבל ארץ פורח לידי הגויים המרצחים, עם מסירת בתי הכנסת בשריפתם בצורה הכל כך עקומית, גם בקף וגם בקוף. כל הדברים האלה הם מלחמה כל כך גדולה שצריך עבודה אמיתית כדי להבין שזאת בכל זאת המלחמה הקטנה. והמלחמה הגדולה באמת היא לא המלחמה שהייתה, אלא המלחמה שעורבה ותהיה. המלחמה שאנחנו צריכים להילחם בה עם עצמנו. ובשביל קצת יותר לקרב את זה אלינו, אני רוצה להשתדל בזמן הקצר שמל לרשותנו, להסביר קצת מושגים, ומתוך, תוך כדי הסברת המושגים, אני חושב, אני מקווה שיהיה יותר מובן איזה, מהי המלחמה באמת שעומדת לפנינו, ומה אנחנו צריכים לעשות גם כדי לנצח בה. למי שיש דפים, אני אשתדל לקרוא לאט בשביל מי שאין לו דפים, מקווה שזה יהיה מובן. הגמרא במסכת יומא אומרת, יש שם הרבה דיבורים על הנושא של תשובה, אני כדי לקצר לקחתי קטע קטן ונקרא אותו. אמר רבי חמא בר חנינא, גדולה תשובה שמביאה רפאות לעולם, שנאמר הרפא משובתם אוהבם נדבה. רבי חמא בר חנינא רמי, כתיב שובו בנים שובבים, דמעיקר השובבים אתם, וכתיב הרפא משובותיכם. בהתחלה כתוב שובו בנים שובבים, משמע שמיד שובו ומיד אתם בנים, השובבים נהיים מיד בנים, איך שאתם שווים אתם בנים. צד שני כתוב הרפא משובותיכם, המשובה זקוקה לרפואה, היא לא מיד נעשית, לא מיד נעשים בנים, צריך ריפוי. לא קשיא, כאן מאהבה כאן מיראה, כשיש תשובה מאהבה נעשים מיד בנים, כשהתשובה היא מיראה צריך עדיין ריפוי. רב יהודה רמי, כתיב שובו בנים שובבים הרפא משובותיכם, וכתיב הנה אנוכי בעלתי בכם ולקחתי אתכם אחד מאיר ושניים משפחה. אז לא מספיק רק רפואה אפילו, או צריך גם כן בעילה, הנה אנוכי בעלתי בכם, יש כאן מעשה גדול של קירוב. לקשיא, כאן מאהבה, כמו שאמרנו בהתחלה, זה הולך מיד, כאן מהירה צריך רפואה, כאן על ידי איסורים. כשחוזרים בתשובה על ידי איסורים, דרך התשובה ארוכה עוד יותר. אמר רבי לוי, גדולה תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד, שנאמר שובה ישראל עד השם אלוקיך. עד כאן הדברים האלה של הגמרא, יש עוד הרבה אמרתי דברים נוספים, אבל נסתפק במה שכתוב כאן. הגמרא מתחילה במה שאמר רבי חמא בר חנינא, הגדולה תשובה שמביאה רפואה לעולם. תשובה בדרך כלל הכוונה היא תשובה של אדם יחיד. והיא מביאה רפואה לעולם. איך זה יכול להיות שאדם פרטי עושה תשובה, וזה מביא רפואה לעולם? מה זה מועיל? אם ישנה 100 רשעים, ואחד מהם עושה תשובה, אז יש 99 רשעים, ואחד צדיק. מה פתאום? איך נהיית רפואה לעולם? איך נהיה רפואה לכל הכלל? דרך התשובה של אדם יחיד. אומר המהרש"א, לא הבאתי את זה פה, אומר המהרש"א, ההסבר הוא על פי הגמרא בסוף פרק הראשון של קידושין. שם הגמרא אומרת, זה גם כנראה ידועה, זה דברי תנאים, כל אדם צריך לראות את עצמו כאילו הוא חציו חייב, חציו זכאי. כל דבר קטן שהוא יעשה, יעביר את הכף מכף חובה לכף זכות. יוצא שכל דבר קטן שאדם עושה, כבר הוא נעשה צדיק. לכן זה נותן חשיבות לכל פעולה קטנה, כאילו לא חשובה שאדם עושה, מי יודע, אולי זה מה שמטה את הכף. אחר כך אומרת הגברה, שאדם צריך לראות את עצמו, כאילו הוא חציו חייב וחציו זכאי, וכל העולם כולו חציו חייב וחציו זכאי. נמצא שכל פעולה קטנה שהוא עושה, הוא מטה את הכף של כל העולם לכף זכות. וזה מטיל על כל אחד אחריות גדולה, לא רק אחריות אישית, אלא גם אחריות ציבורית, כללית, לכל האומה. אומר המהרש"א שזה הכוונה כאן. מדובר כאן במצב כזה, שהעולם נמצא חציו חייב וחציו זכאי, אדם אחד עושה תשובה, בתשובה שלו הוא מטה את הכף שלו ושל כל העולם לכף זכות. ולכן הוא מביא רפואה לעולם. אבל באמת הדברים לא כך פשוטים, מפני שהגמרא אומרת את זה, רבי חמא בר חנינא אומר את זה באופן כללי. כל אדם שעושה תשובה מביא בזה רפואה לעולם. ולא רק במקרה יוצא מן הכלל כזה, תחשבו שהכל יהיה בדיוק חצי חצי, זה לא כך פשוט. יש כל כך הרבה אפשרויות אחרות, ובדיוק האפשרות הזאת שחצי חצי זה ודאי דבר נדיר. אז קשה להסביר את רבי חמא שהוא מדבר בדיוק על המקרה הנדיר הזה. אז אנחנו נראה בהמשך הסבר אחר, שנותן משמעות אחרת לפעולה של היחיד ולהשפעה של היחיד על הכלל. ובשביל זה אנחנו צריכים קצת לעסוק בהגדרת הכלל. מה הפירוש כלל? אנחנו רגילים להתייחס, אנחנו חיים במדינה דמוקרטית, הכלל זה הציבור הרחב, רוב האנשים, זה הציבור, זה האומה, זה הכלל. אבל מתחת לגמרא יש קטע מתוך נפש החיים. נפש החיים זה ספר שכתב אותו רב חיים מוולוז'ין, התלמיד בידיעה של הגרא, שגם הקים אחר כך את ישיבת וולוז'ין. כולם מכירים את רב חיים, מדברים על רב חיים, מתכוונים רב חיים מבריסק ולא רב חיים מוולוז'ין, זה שהפיץ את שיטת הלימוד הליטאית שנוהגת עד ימינו, אבל רב חיים מוולוז'ין הוא היה שני דורות לפניו, והוא הקים את הישיבה בוולוז'ין בברכת הגרא. אז הוא כתב ספר נפש החיים, שהספר הזה בעצם עיקרו הוא מלחמה נגד החסידות. כידוע בתקופת הגרא זה היה לב המלחמה של המתנגדים נגד החסידים, וספר נפש החיים הוא בא להילחם נגד החסידות. אבל הוא משתמש באותם המקורות של החסידות. הוא לוקח את המקורות של החסידות ואיתם הוא נלחם נגד החסידות. ומה הם המקורות של החסידות? זה תורת הקבלה, שזה הבסיס של תורת החסידות. אז הוא גם כן משתמש בתורה הזאת כנגד החסידות. כדי להרגיע, אנחנו היום כבר אחרי המלחמה הזאת, אז כדי להרגיע את הציבור, המלחמה הזאת הייתה בעיקר על שני נושאים, ולא מלחמה אישית. נושא אחד היה נושא התפילה, שצריכים להתפלל בזמן. כמו שאתם יודעים, חסידים לא כל כך מקפידים על תפילה בזמן, אז הייתה מלחמה גדולה נגד העיוות הזמנים. והמלחמה השנייה הייתה בעד לימוד התורה. אצל החסידים אמרו, העיקר זה השמחה, העיקר זה עבודת השם, תעבוד את השם מה שאתה רוצה. והמתנגדים פחדו מאוד שמא השיטה הזאת תמעיט את לומדי התורה בישראל, ולכן אלו היו שתי הנקודות העיקריות שבהם הנפש החיים בספר הזה הוא נלחם בגללם. אז לענייננו, יש פה בסך הכל שתי שורות מתוך נפש החיים, עם הגעה שהיא חשובה לענייננו. כתוב פה, מבחינת שורש נשמות כלל ישראל, יחד מלכות האצילות, לזאת נקראת כנסת ישראל. כאן מילים ככה מבילות קצת, אבל לא נורא, העיקר מה שאנחנו רואים פה בנפש החיים, שכנסת ישראל, כלל ישראל, זה מושג יותר מאשר מושג פשוט של הציבור, ציבור האנשים, ציבור כפשוטו, כמו שאנחנו אומרים ציבור. לציבור הזאת יש משמעות פנימית, מלכות דאצילות. זאת אומרת, כנסת ישראל, השורש של נשמות ישראל, מתחיל מלמעלה למעלה, ממקומות עליונים מאוד, ממקומות נשמתיים, רוחניים, שנקראים בלשון הקבלה מלכות דאצילות. אתם יודעים שהקבלה מחלקת לכמה עולמות, את העולם לכמה עולמות, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, ומחלקת לספירות, אנחנו אומרים את זה בספירת העומר, חסד, גבורה. הספירה האחרונה זו ספירת המלכות. ספירת המלכות זאת אומרת שעם ישראל, כנסת ישראל, זה מושג עליון מאוד, מלכות של האצילות. בעולם האצילות זה עולם עליון מאוד, שמה בספירה התחתונה של העולם הגדול הזה, שמה, משמה מתחילה כנסת ישראל. בהגעה, שלא נקרא את כולם, יש הרבה מקורות למה שהוא כותב כאן, שעם ישראל זה לא סתם בני אדם, אלא זה מתחיל משורש גבוה מאוד, רוחני מאוד, מביא לזה המון המון מקורות, ואני רוצה לקרוא רק את השורה, את המשפטים האחרונים. זהו, אני קורא בקטע השני. זהו עניין הכתוב בירמיהו. הלוך וקראת באוזני ירושלים למור. זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר. קינה כתוב כלל ישראל בשם ירושלים. זכרתי לך, הלוך וקרא באוזני ירושלים, אין הכוונה בעיר ירושלים, אלא לך ותקרא באוזני כלל ישראל. כלל ישראל נקראים ירושלים, כי היא הייתה כנסיית כלל ישראל, בעלותם לראות פני אדון השם ברגל. הלוך בירושלים מתכנסים כל עם ישראל ברגלים, לכן ירושלים מבטאת את כלל ישראל. ושם קיבלו כלל ישראל שפע, תורה, קדושה ויראה. כל אחד לפי שורש אחיזת נשמתו מכנסת ישראל. ולזה נקראת ירושלים של מעלה, עם ישראל נקרא ירושלים של מעלה, זהו שאמר אהבת כלולותייך. רצונו לומר, כלילות, שלמות. וזהו עניין שכינה, הנזכר בכל מקום. אנחנו הרבה פעמים מדברים על עניין של שכינה, השראת השכינה, מה זה שכינה? אומר לנו רב חיים בנפש החיים, זהו עניין שכינה נזכר בכל מקום. פירוש הפשוט של שכינה, היינו קביעה אדירה. כמאמרם זל, מיום שברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, נתאווה שיהיה לו דירה בתחתונים. הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה לו מקום בעולם הזה. ועיקר קביעת דירתו התברך שמו היה בירושלים. התגלות קדושתו בלי התלבשות לבושים. והוא שמרו חזל, דאם ראינשי, במטה שמי, בלמטה תותווי, בעירי, השם שלי, לא בעירי, המקום שלי. ושיחתם זה צריכה תלמוד. מה רוצה להגיד כאן רב חיים? רוצה להגיד ששכינה, זהו עניין שכינה. זאת אומרת, כנסת ישראל זה עניין שכינה. וזה כתוב בהרבה מקורות, זה כל המקומות שבקטע שדילגנו, ששכינה זהו כנסת ישראל. מה שאני רוצה בעיקר מדברי נפש החיים, זה להעלות אותנו מההתרגלות של עם ישראל, שזה המיליונים שחיים פה בעולם שלנו, אל ספירה גבוהה יותר. השורש שלנו הוא בנשמות שלנו. כל אחד יודע שהגוף זה רק הדבר החלקי. הדבר העיקרי של כל אחד ואחד זאת הנשמה שלו. וכלל ישראל זאת השכינה. כלל ישראל זו השראה רוחנית. זה משהו אלוקי מאוד. ואנחנו צריכים להתרגל לראות את ההתייחסות לכלל ישראל לא במובן הפשוט של הציבור, הציבוריות החיצונית, אלא במובן הפנימי יותר, במובן הנשמתי. וכמו שיש לכל אחד ואחד נשמה, יש נשמה כלל ישראלית, יש מושג רוחני גדול מאוד שמקיף את כולנו, והוא שנקרא ירושלים, והוא שנקרא שכינה, הוא יש לו את כל השמות האלה מפני שהוא מגיע ממקום גבוה מאוד, שצריך לתת לו איזה שמות שאנחנו נוכל להתחבר איתם ולהבין אותם. ולכן, כשאנחנו מדברים על תשובה ועל גאולה, על כל המושגים הכלליים, צריך להתעלות למושגים הנשמתיים הפנימיים, מפני שהרי התשובה היא לא סתם התשובה החיצונית, יש גם תשובה גופנית, שאדם מפסיק לאכול בשר, ובמקום זה הוא אוכל אוכל טבעוני, אז הוא עושה תשובה גופנית. אבל אם אדם חוזר בתשובה על דברים נפשיים, על דברים מוכניים, זו תשובה נשמתית, זאת לא תשובה גופנית. ולכן גם כשמדברים על תשובה ציבורית, על תשובה לאומית, על תשובה כלל ישראלית, מדברים לא רק על העניין הגופני, אלא מדברים בעיקר על הצד הרוחני הנשמתי, שזאת הכוונה של כלל ישראל. עכשיו אני רוצה בקיצור לראות, פה יש שני קטעים של המהר"ל, אני אסתפק בקטע אחד שאני חושב שהוא מאוד חשוב לענייננו, ו מסביר יותר את העניין של הקשר בין התשובה לבין הגאולה, שתמיד כל תשובה וגאולה מחזירים אותנו לעניין של היחיד והרבים, מפני שהתשובה היא תשובה פרטית, אישית, והגאולה היא גאולה ציבורית, אין גאולה ליחיד, הגאולה היא תמיד לרבים. וזה הקטע שבאמצע העמוד. אמר רבי יוסי, זה, הקטע הזה הוא מה... שלא נמצא בגמרא שקראנו, זה מקטע הבא, אבל גם הוא שייך לאותו רעיון. אמר רבי יוסי הגלילי, גדולה תשובה שמביאה גאולה, שנאמר הובא לציון גואל ולשווי פשע ביעקב. מה הייתה הובא לציון גואל? משום ולשווי פשע ביעקב. הגאולה היא תוצאה של החזרה בתשובה. כך אומרת הגמרא בעמוד הבא, זה שהקטע בגמרא שקראנו היה בעמוד א', בדף פ"ו בעמוד א', הקטע הזה הוא מעמוד הבא, פ"ו בעמוד ב'. אמר רבי יונתן, גדולה התשובה שמקרבת גאולה לעולם, שנאמר שמרו משפט ועשו צדקה, כי קרובה ישועתי לבוא וצדקתי להיגלות. שוב אנחנו רואים את אותו רעיון, אדם חוזר בתשובה, וזה מביא את הגאולה. כמו שאמרנו, התשובה היא אישית, הגאולה היא ציבורית. פירוש, בפה מתחיל המהר"ל, מפני שבעל תשובה חוזר בתשובה ונבדל מן היצר הרע, ויוצא בזה לחירות. כי בעל החטא ומשועבד למלך זקן וכסיל, זה יצר הרע. למה נקרא שמו מלך שהכל שומעים לו? ומפני שהאדם תחת רשות יצרו, אשר הוא מושל בו, ובעל תשובה יוצא לחירות מן היצר הרע, ודבר זה גאולה גם כן. ולפיכך מקרב גם כן הגאולה, שיהיו נגאלים מכוח האומות המושלים, והם מחתים את ישראל. כן, הקשר בין התשובה לבין הגאולה, שבעצם שניהם עושים את אותו דבר. במובן הרוחני, שניהם עושים את אותו הדבר. מה עושה בעל תשובה? הוא משתחרר מכבלי היצר שלו. היצר של האדם הוא שמולך על האדם, וכל אחד מאיתנו יודע כמה זה קשה לצאת מהרגלים שהיצר כופה עלינו, כמה זה קשה לקום יותר מוקדם בבוקר, כמה זה קשה לוותר על כל מיני דברים שהתרגלנו עליהם, כמה זה קשה לשנות את סדר העדיפויות שלנו, מפני שהמלך הזה... היצר רע הוא מלך רציני מאוד, כוח השפעה שלו עצום, זה לא הזמן עכשיו לדבר על זה ולנתח את זה, אבל זאת העובדה, ובעל תשובה הוא מצליח להילחם ולצאת מתחת כבלי המלך הזה, והוא נגאל מן השיעבוד. לכן מגיע לו, מידה כנגד מידה, שהוא יביא גאולה גם כן לכלל ישראל, לצאת מתחת יד המלכים כפשוטה, מלכי אומות העולם, והיום אנחנו כבר לא צריכים לדבר על מלכי אומות העולם, אנחנו צריכים לצאת לגאולה גם כן מיד מלכי ישראל. אז יש בכל אופן קשר של מידה כנגד מידה בין שני הדברים האלה, בין תשובה לגאולה. אבל המהר"ל לא מסביר למה כשאדם עושה, אדם פרטי עושה תשובה, והוא יוצא מכבלי השעבוד של היצר שלו האישי, איך הוא מביא גאולה לעולם? לעולם זה כבר עניין לאומי, עניין ציבורי, איך הוא מביא גאולה לעולם? על זה המהר"ל לא מתייחס. אבל לפי מה שלמדנו קודם, אפשר להסביר את זה בצורה ככה בינתיים, זה יהיה, כבר יקרב אותנו להבנה. הועיל וחוץ מהנשמה הפרטית שיש לכל אחד ואחד מאיתנו, אנחנו חלק מאותה נשמה גדולה כללית שהסברנו קודם, כנסת ישראל, ממילא כל אדם פרטי הוא עבר של אותה נשמה גדולה. וכשהוא יוצא לחירות מתחת יד יצרו, הוא פועל משהו על הנשמה שלו, הוא פועל משהו על הנשמה הכללית, מפני שהוא חלק מהנשמה הכללית. לכן הפעולה הפרטית שלו היא יוצרת איזשהו תהליך, איזושהי זרימה בתוך הנשמה הגדולה הכלל ישראלית. וממילא אפשר להבין שהתשובה הזאת היא מצטרפת גם למה שאנשים אחרים עושים, הזרימה הולכת וגדלה עד שהיא יכולה גם כן להביא גאולה לעולם. הדברים האלה שומר אותם המהר"ל בלשונו, כתובים בלשון יותר פשוטה, קצת בדרך אחרת, אבל זה הזדמנות לעשות הכרה עם עוד ספר שלצערנו הרב לא כל כך מצוי בינינו, וזה הספר בית אלוקים של המבית. המבית היה בתקופת הבית יוסף, אחד מגדולי ישראל באותה תקופה, והוא כתב ספר אמונה גדול ונפלא שנקרא בית אלוקים. שם יש שער התשובה. לצערנו הרב, הספר הזה לא כל כך נפוץ, אז הוא מודפס באותיות קטנות, כבר לא יודעים מה גורם ומה הסיבה ומה מסובב. אם בגלל שהוא כתוב באותיות קטנות לא קוראים אותו, או בגלל שהוא כתוב, או בגלל שלא קוראים אותו, כתוב באותיות קטנות. אבל בכל אופן, שני הדברים הולכים ביחד. ולא רגילים ללמוד בספר הזה, שהוא באמת ספר נפלא. עכשיו דווקא השנה, לקראת חודש אלול, אז געלו את שער התשובה. יש לו בספר שער התשובה, זה לא כל כך גדול, והוציאו את זה כספר נפרד, שער התשובה של המבית, באמת כתוב בסגנון יפה, יש לו גם רעיונות מאוד מאוד מקוריים ונפלאים, ואולי בזכות הספר החדש זה גם יגיע לציבור. אז אני רוצה לקרוא, זה הקטע האחרון של שער התשובה. יש התייחסות לתשובה עם הגאולה לשתבוא בגללה. כי הגאולה היא תשועת שיעבוד הגוף, והתשובה היא תשועת שיעבוד הנפש. הגאולה היא לצאת מתחת, כמו שראינו מה שומר המהר"ל, תחת ידי אלה שמשבדים בנו, זה שיעבוד גופני. איך זה נעשה? דרך ההשתחררות מהשיעבוד הרוחני. כי אין שיעבוד מלכויות גדול משיעבוד המלך הזקן וכסיל והוא יצרה, אתם רואים משתמש באותם המילים. וכמו שהגאולה היא הפך השיעבוד, כן התשובה היא הפך האבונות. ובעוד שהנפש הוא משועבדת ליצר הרע, ראוי גם שהגוף היא משועבד למלכויות. אבל כשהנפש שחררה עצמה משעבוד היצר, במה ששווה בתשובה גמורה, ראוי גם כן שיהיה הגוף משוחרר משעבוד המלכויות. וזהו שאמר דוד המלך עליו השלום, קרבה אל נפשי גאלה למען אויבי פדיני. רוצה לומר, תתקרב אל נפשי בתשובתי, כדי שתגאל אותה מן היצר הרע, למען שיהיה סיבה שתפדה גופי מיד אויבי. אז המבית לא מדבר על העניין של התשובה הכללית דווקא, של הגאולה הכללית, אבל הרעיון שלו לחבר את שתי הגאולות, זה מאוד דומה לדברי המהר"ל, אבל יש כאן נקודה שהיא צריכה לעורר אותנו דווקא במיוחד בימים האלה בשנה הזאת. הקשר הזה הבלתי נפרד בין מה שקורה לנפש של האדם למה שקורה לגוף של האדם. יש השאלה שמנסרת בעולמנו, אולי זו שאלה כפולה, שאלה מצד אחד למה זה קרה לנו, איך זה קרה לנו, איך הצליחו קומץ אנשים להביא למצב כזה שחלק גדול מן העם, הם אומרים רוב העם, נגיד שזה לא רוב העם, אבל בכל אופן עם גדול ורב הולך איתם לעשות את הפעולה הנפשעת הנוראית הזאת. והשאלה השנייה שנובעת מזה, מה הלקחים שאנחנו צריכים להפיק מזה? למה אנחנו צריכים לעשות? ואתם יודעים שהתגובות הן, כמו שהסיבות הן לשני הכיוונים, גם המסקנות לשני הכיוונים. יש אומרים, התקרבנו יותר מדי, המסקנה צריכים להתרחק. יש אומרים, היינו רחוקים יותר מדי, המסקנה היא, צריכים להתקרב. כן, זה תלוי בניתוח של הסיבות, איך אנחנו חושבים, מה אנחנו חושבים, מה צריך לעשות, מה צריכים לעשות לאבא. ואני חושב שבדברים האלה יש דרך לגמרי אחרת, לגמרי אחרת, שהיא גם פותרת אותנו מהמחלוקת הזאת הבלתי ניתנת לפתרון של מה היה ומה יהיה. כי אם נמשיך ללכת בדרך הזאת שנחשוב מה שגינו ומה צריך לעשות, לא נצא מזה אף פעם, כי אנחנו, המחשבות האלה לא יעזבו אותנו, אף אחד לא יוכל לשכנע את כולם לא לדרך הזאת ולא לדרך השנייה. אבל יש לנו כאן דרך אחרת לגמרי. הדרך הזאת אומרת שהבעיה שלנו היא שאנחנו היינו משועבדים יותר מדי למלך הזקן והכסיל. לא היינו בני חורין, אנחנו לא בני חורין. אנחנו לא עושים מה שצריך לעשות. מה שמוליך אותנו זה לא בדיוק מה שצריך לעשות. מה שמוליך אותנו זה דברים אחרים. הרגלים, תאוות, רצונות, כל מיני דברים אחרים. לא מה שצריך לעשות. לא מסתכלים בקודקס הערכים שלנו, ולפי זה מחליטים מה לעשות. לא, זה לא בדיוק העניין. איך הרב נריה, זכר צדיק לברכה, אמר לנו כשהיינו ילדים קטנים בכפר הרואה, זה כבר הרבה הרבה שנים, אמר לנו, כל בן אדם דומה לממשלה. כל בן אדם בממשלה קטנה. מה יש לממשלה? יש משרד הביטחון ענק. יש משרד האוצר ענק. משרד המסחר והתעשייה. ככה יש הרבה משרדים חשובים. יש גם בממשלת ישראל, אז היה, משרד הדתות קטן. היום יש כמה מחלקות קטנות. כן, גם זה יש. וככה זה כל יהודי. מה יש לו בראש? יש לו משרד הביטחון ענק, דואג לביטחון האישי שלו, לביטחון הציבורי שלו. אין משרד האוצר גדול, דואג לפרנסה שלו, דואג לעניינים שלו. כל המשרדים האלה הם גדולים ועצומים. יש גם משרד הדתות. שלוש פעמים ביום בית הכנסת, שוב בדף היומי, עושים כמה דברים. אבל משרד הדתות. מה באמת צריך להיות? באמת צריך להיות בדיוק הפוך. המשרד הגדול הוא המשרד, לא משרד הדתות. מפני שהדתות זה גם הנוצרים והמוסלמים, חס וחלילה. משרד האמונה, המשרד של מה שאנחנו עומדים מול הקדוש ברוך הוא. זה המשרד בידיעה. וממנו נובעים כל המשרדים. כל המשרדים, מחלקות של המשרד הזה, ודאי צריכים ביטחון מתוך התורה, ודאי צריכים פרנסה מתוך התורה. הכל צריך לנבוע מתוך העולם הערכים היהודי שלנו, מתוך זה צריך לנבוע הכל. ואז בן אדם, אם אדם מסתכל על העולם ככה, אז במקום שהוא יהיה תחת ממשלת המלך הזקן והכסיל, וזה כל כך מתאים למלך שלנו, המלך הזקן וכסיל, אז אנחנו יהיה תחת שלטון של מלכים אחרים. אני רוצה להגיד לכם, דרך אגב, בכלל לא שייך לענייננו, אבל אני לא יכול לא להגיד את זה בגלל שמזכירים את המלך הזקן והכסיל. אני לא מכיר את הקהילה פה, ברוך השם אני זכיתי להכיר את הרב שלכם, אבל הייתי בכמה קהילות בגוש קטיף, בקהילה אחת יש לי בן, ואני רוצה להגיד לכם, זה היה מרהיב, והיה ממלא את הנשמה, איך הרב, ומר הדעתרה באמת, הוא לא הרב של בית הכנפת, פוסק את ההלכות, עניינים של גברים, נשים, ככה, לא, ומר הדעתרה, כל המלחמות, ממש מלחמות, שהיו בגוש, בראש המאבק, מי שהחליט על הדרך ועל הכל, היו אמר הדיאטרה במובן הזה. אילו היינו זוכים, המפקד הצבאי הראשי, היה הרב הצבאי הראשי. הוא היה מפקד, הוא היה הרמטכ"ל. הרמטכ"ל היה אחד מהיועצים שלו. היום זה הפוך כמובן. הרמטכ"ל הוא הרמטכ"ל, והרב הצבאי הראשי, אין לו שום, הוא בכלל לא מפקד. הוא בסך הכל יועץ של הרמטכ"ל לענייני דתות. וככה זה גם כן בכל המדרגות מתחתיו. אז מה שאומר לנו פה המבית, זה שינוי הגישה. אם אנחנו היינו משנים את הגישה, והיינו אנשים שהאמונה היא מדריכה אותם, שכל מה שאנחנו עושים זה מכוח האמונה, מכוח הקשר שלנו לבורא עולם, ממילא היינו נפטרים, הקדוש ברוך הוא עושה לנו, כמו שחזל אמרו, נרחם בידי ונרי בידכם. כך כתוב, נר השם נשמת אדם, ו... נר מצווה בתורה אור. את הנר של הקדוש ברוך הוא אנחנו מחזיקים, נר מצווה, ואת הנר שלנו, נשמה שלנו, הקדוש ברוך הוא מחזיק. אומר לנו הקדוש ברוך הוא, תשמרו אתם על הנר שלי, ואני אשמור על הנר שלכם. כשאנחנו חוזרים מתשובה, ואנחנו דואגים שהנשמה שלנו היא לא תהיה משועבדת לשום דבר, אנחנו שומרים באמת על נרו של הקדוש ברוך הוא, הוא שומר על הנר שלנו, הוא משחרר אותנו מכל הכבלים, מכל השיעבודים, ואז אנחנו בני חורין אמיתיים. ואני חושב שזאת צריכה להיות המסקנה מהשבר הזה הנורא שבו אנחנו נמצאים. שאנחנו צריכים לחזור להיות אנחנו. תשובת היחיד במובן הכי פשוט של המילה, לחזור אל עצמנו. להיות מה שאנחנו באמת יכולים להיות. מה שאנחנו באמת צריכים להיות. וממילא הקדוש ברוך הוא יעשה את שלו, כדי לשחרר אותנו גם מדברים אחרים. אבל אז תשאלו, טוב, אז יחזרו כמה יהודים טובים, כמה אלפי יהודים טובים, כמה עשרות אלפים יהודים טובים, יחזרו אל עצמם, יחזרו אל ריבונו של עולם, יעשו את מה שמר לנו המבית לעשות. אבל יש לנו פה בארץ ישראל ריבות אלפי ישראל. כל העשרות אלפים האלה זה 5%, 10%, 20%, אבל עדיין הרי הציבור הגדול הרי הוא לא בדרך הזאת בכלל. מה זה ישפיע על הכל? אנחנו חוזרים שוב חזרה, למה שלמדנו בהתחלה בגמרא, שהיחיד שעשה תשובה מביא רפואה לכל האומה. איך זה פועל? אז נפוך את הדף ונראה, חילק את זה בצורה כזאת שבצד הראשון יש לנו כמה קטעים בסיסיים כלליים. עמוד השני זה דברים מתוך כתבי הרב קוק, שבנושא התשובה הוא יחיד ומיוחד, ולכן אבל שמתי אותו בנפרד, לא רציתי להרבב את הדברים, כדי לראות פה שיטה שלמה בעניין הזה של היחיד והרבים, כפי שמציע לפנינו את זה הרב. אחרי ההקדמות, אחרי כל מה שדיברנו עד עכשיו, אני מקווה שהדברים האלה יהיו באמת מובנים. הקטע הראשון הוא משמונה קבצים. מי שלא יודע, לאחרונה, בשנים האחרונות, קיבלו אישור רשות, אחרי שהרב ציודה לא הסכים כל הזמן, כל השנים, אבל בשנים האחרונות הסכימו פשוט מאוד את המחברות. זה לא מחברות, זה כמו שפעם, היום יש כאלה מחברות בתוך כריכת קרטון. אצל הרב קוק זה היה לו מחברות ענקיות כאלה בגודל יותר מפוליו, ועם המון המון דפים, ממש ספרים שלמים, ששם היה כותב את הרעיונות שלו. ראינו זה כמה פעמים אצל הרב ציודה, את החוברות, את הספרים האלה. היה לו כתב יד מיוחד. הוא היה כותב בלי מחיקות, כמעט בלי מחיקות. מאוד מעט מחיקות יש. אין כמעט קשר בין קטע לקטע. כמעט שאין קשר. הרעיונות שלו עברו מנושא לנושא במהירות הבזק. הוא היה מסוגל לכתוב יום אחד המון. מכל מיני נושאים. וכל מה שעבדו אחר כך להוציא את הספרים של הרב, זה היה לקחת את הכתבי יד האלה ולעשות שם סדר. אז אורות התשובה למשל, כמעט כולו מבוסס על הקבצים האלה של הרב קוק, שהרב צבידה הוציא משם את הדברים שעוסקים בתשובה, והכניס אותם ועשה סדר גם כן לפי נושאים, זה אורות התשובה. אז הקטע הזה שלפנינו, הוא גם כן עוסק בתשובה, אבל לא נכנס לתוך אורות התשובה, למה אני לא יודע כמובן, אבל זה דבר ממש מדהים אלינו. כתוב ככה, ההתחלה, זה מתחיל מאמצע הקטע, החלק הראשון הוא קצת קשה להבנה, והוא גם לא שייך לענייננו, אז הוצאתי אותו. אמנם יש ביסום עולם מצד פנימיותו, ויש ביסום מצד חיצוניותו. כמו שאתם יודעים, העולם שלנו, ככה אנחנו מקובלים, שהעולם שלנו הולך לקראת התיקון. העולם היה בירידה לפני הבריאה, העולמות הרוחניים, אחר כך היה עולם בירידה על ידי חטא האדם הראשון, אחר כך היה עולם בירידה במבול, אבל אחר כך העולם הולך ומתעלה. כל הזמן העולם הולך ומתקדם. ומי שלא רואה את זה, הסימן שלא מסתכל נכון. העולם הולך ומתקדם. אומר לנו הרב, שהעולם שמתקדם, מתקדם בשני צדדים כאילו נפרדים. אחד, הצד החיצוני של העולם, ואנחנו מכירים את זה היום, ההתפתחות הטכנולוגית, זה חלק מההתקדמות של העולם. מצד שני, יש התפתחות פנימית, נשמתית, שהיא כמובן לא נראית, אבל יש לה הרבה ביטויים חיצוניים. אחד מהם, זה הקמת מדינת ישראל, גאולת עם ישראל בדורות האלה, זה מראה שהנה יש לנו פה התקדמות פנימית, התקדמות נשמתית, שגם היא חלק מהתיקון מהעולם לקראת התיקון השלם שלו. כן, אז אומר לנו פה הרב, יש ביסום של העולם, כלומר התקדמות, השתלמות של העולם מצד הפנימיות, ויש מצד החיצוניות. ובכלל, מצד החיצוניות, כל ימי החורבן, אין לך יום שאין קהילתו מורבן משל חברו. מזמן שחרב בית המקדש, יש הרבה צרות, ובצד החיצוני לא רואים כל כך את ההתקדמות. אנחנו ברוך השם, כשחיים כבר אחרי הקמת המדינה, אנחנו פתאום רואים את המהפך. אבל עד הקמת המדינה, באמת הלכנו מדחי אל דחי. כל הזמן מכות וגירושים ופרעות, עד השואה הנוראית, שלא הייתה כמותה, הדבר הנורא הזה ביטא את ממש את העומק של החורבן, למה יכולים אומות העולם להגיע ביחסם לישראל. אבל מצד הפנימיות, העולם הולך ומתבשם תמיד. גם בזמן שהיה קשה בחוץ, העולם היה מתקדם מבפנים. ועקבתא דמשיחא, הוא מצב של ירידה חיצונית וביסום פנימי. עקבתא דמשיחא, פירוש בעברית, זה עקב המשיחיות, עקב המשיח. מה זה עקב? העקב זה המקום שבו נלחמים נגד הנחש. הנחש רוצה לנשוך אותנו בעקב, ואנחנו דורסים אותו בעקב. המקום שלנו, של הפגישה בין הפנימיות והחיצוניות, זה העקב. העקב של המשיח, זה החלק הזה שבו במקום הנמוך ביותר, החיצוני, זה העקב של המשיח. אבל מצד שני, זה הערב שלפני הבוקר. עכשיו עוד מעט הולך לזרוח, עוד הולך לזרוח השמש. הזמן הכי קשה זה סוף הלילה. אז הכי קר והכי מפחיד, עקבתא דמשיחא, זה זמן קשה מאוד בפעולה החיצוני שלו. במובן הפנימי, כיוון שעוד אותו יזרח אורו של משיח, זה כמובן הרגע הכי הכי מתקרב לשלמות. אז יש ירידה חיצונית בעקבתא דמשיחא, אבל עלייה פנימית. על כן הוא מביא לאורו של משיח. הביסום הפנימי מביא, מוסיף אור להתגלות המשיח, שבו מתמלא הכל, גם הביסום החיצוני. כי כשהפנימיות מבוסמת, קל הוא מאוד לבסם את החיצוניות. אף על פי שזה נראה כאילו מצב הוא חמור מאוד, אבל כאן שמפנים הכל הולך ומתעלה, באמת, בלי שרואים את זה, אבל באמיתיות, קל מאוד גם להשלים את החיצוניות. ובעלי רזין, כלומר אלה שעוסקים בתורת הסוד, צריכים הם להודיע לעולם, שהירידה שלו היא רק חיצונית. רק הם יכולים להודיע, מי יכול, מי מבין בדברים הפנימיים, אלה בעלי הסוד. הם צריכים לספר לעולם, להודיע לעולם. מה שאתם רואים בחוץ, זה רק בחוץ. בפנים, הכל נראה אחרת. אבל בפנים הכל מתעלה. וממילא ההערה היא גדולה. ועצם הנשמות גדולות הן. וגם בתוך החוצפה, יש גדלות וקדושה. וכי יבוא כנהר צער, רוח השם נוססה בו. אני חושב שיותר ידוע מדברי הרב, היחס שלו אל החילוניות, היחס שלו אל אלה שהקימו את הציונות ואת ההתיישבות הראשונה בארץ ישראל, שהיו כולם חילונים, חללי שבת וכל הצרות שישנם בעולם, היחס המיוחד שהיה לרב קוק אליהם, היה בנוי על העיקרון הזה. מה שאתה רואה בחוץ, זה רק הצד החיצוני. בפנימיותם, יש להם גם כן אורות גדולים. הרי היה מוכנים לעזוב את בית אבא, מוכנים לעזוב את הכל, לבוא למדבר הזה פה, להפריח את השממות, למסור את נפשם על הפרחת השממות, למסור את נפשם על הביטחון של הציבור. אנחנו רואים שיש בפנימיותם משהו שונה לגמרי מהחיצוניות שלהם. כי החיצוניות שלהם היא חלק מהחורבן, הפנימיות שלהם היא חלק מהבניין. והתשובה בזמן הזה, היא תמיד תשובה עילאה, תשובה עליונה, תשובה מאהבה. שהזדונות נעשים זכויות גמורות. אתם זוכרים מה שראינו בגמרא? שתשובה מאהבה מתקבלת מיד, ומיד הם נעשים בנים. חוץ מה שזה נעשה זכויות. לכן התשובה הזאת בזמן הזה, שהיא תשובה היא גם עם הכרה, יש לה מעלה מיוחדת. והחטא אינו יכול לפגום כל כך כבדורות הראשונים, מפני רוב הביסום של העולם, ושפע רחמים וחסדים שזוכים בו. והצדיקים שבדור, יכולים להמשיך שפע של חסד גדול כזה, עד כדי למחוק לגמרי את כל עוונות הדור, ולהופכם לזכויות ממש. גם בלא תשובה גלויה מצד הדור, כי אם על ידי התשובה השכלית של הצדיקים לבדם, שהם שווים בעד הדור כולו. ובמחשבתם, הם מחברים עליהם את כל הנשמות כולם של הדור, עד שהם מתחברות עמהם, ונעשו כולן שלמות ומזוכחות. והזרחה החיצונה חסרה להם מתמלאת מיד מאבקת האור שבנשמת הצדיקים, מה שלא היה אפשר לעשות בעת שהיה חסר הביסום הפנימי. כן, הרב, אני לסכם מה שהוא אומר. הרב אומר, כיוון שהמצב שלנו הוא שאנחנו מתקרבים להתגלות המשיח, מתקרב, אנחנו באים כתת המשיחה, ואנחנו רואים שבחיצוניות כל הסימנים שלי כתת המשיחה מתקיימים, כמו גם כן החוצפה יסגה, כמו עוד הרבה דברים אחרים, על המלכות ועל היוקר ועל כל הדברים שהגמרא אומרת שקורים בתקופה הזאת, צריך לדעת שבמצב הזה הועיל, ומבחינה פנימית אנחנו כל כך קרובים לגאולה, מספיקה התשובה החיצונית, האישית, של הצדיקים, של חלק קטן מן האומה, שהם יכולים לתקן את האבונות של הדור כולו. הנה יש לנו פה את הפתרון למה שהגמרא אומרת שכשאדם יחיד חוזר בתשובה, הוא מביא רפואה לעולם כולו. זה באמת לא תמיד יכול לקרות ככה. זה באמת יכול לקרות ככה כשהמצב, הדור הפנימי, הפנימיות של הדור, היא כזאת שתשובתם של אנשים מעטים יכולה להשפיע על הדור כולו. וזה מה שהגמרא אומרת. הגמרא מדברת על התקופה הזאת, שבה הפנימיות היא תגיע לשלמות לא ניכרת כלפי חוץ, אבל ידועה שבפנים המצב הוא שונה לגמרי. זה בנוי כמובן על העיקרון הראשון שאמרנו, שכנסת ישראל היא נשמה מיוחדת, היא דבר ממשי, זה לא סתם דיבורים. יש לעם ישראל, לכלל ישראל, יש לו אותה נשמה, אותה הופעה אלוקית מיוחדת, שיש לה שם, שנקראת ירושלים, שנקראת כנסת ישראל, שהיא חלק מההופעה האלוקית בעולם. והנשמה הזאת הישראלית היא שמתקדמת, היא שמתפתחת, היא שהיא המרכז של כל ההופעה העולמית הרוחנית בכלל. ישראל היא מרכז העולם הרוחני, ולכן כשחלק מעם ישראל יחזור בתשובה, הדבר הזה ישפיע על כל האומה, בלי שאנחנו מבינים איך. מעט מאוד אנשים יכולים ליצור שפע כזה אלוקי גדול, שכל האומה תראה לגמרי ושונה לגמרי. זה הדבר שהרב פה מלמד אותנו, מסביר לנו בזה בעצם את דברי חז"ל, בלי שהוא מזכיר פה דברי חז"ל, אבל בוודאי שדברי מיוסדים על הגמרא הזאת שלמדנו אותה, שהיחיד יכול להעביר רפואה לעולם כולו. והרב רק מסביר איך הדבר הזה קורה. ואחרי שהבנו שיש קשר בין החיצוניות והפנימיות, כי החיצוניות מבטאת את הפרידה של האדם משלטון, מהשלטון החיצוני של היצרים שלו, של אותו המלך הזקן והכסיל. וכשאנשים, אפילו לא רבים, מגלים בעולם שיכול להיות דבר כזה, שיש עולם רוחני, שהעולם הרוחני עומד מעל העולם הגשמי, שהעולם הרוחני הוא לא רק מלווה את העולם הגשמי, אלא מדריך את העולם הגשמי, שמה שאדם חי בעולם הגשמי זה מכוח העולם הרוחני. זאת אומרת שאנחנו מחברים ביחד את עולם הרוח עם עולם הגוף, ואנחנו נותנים לעולם הרוח את המעמד הנכון שלו, שהוא עיקר החיים, הוא הבסיס של החיים, הוא היסוד של החיים. והחיים הגשמיים שלנו צריכים ללכת לאורו של העניין הפנימי, של הרוח הפנימית שלנו. אם את זה אנחנו מגלים לעולם, אפילו רק חלק קטן מן העולם, מן הציבור, יגלה את זה לעולם, כל הציבור כולו יזכה לכפרת עוונות, וכל המערכת החיצונית גם כן תשתנה. חז"ל אומרים, אלמלא שמרו ישראל שתי שבתות, מיד היו נגלים. אז אנחנו היום אומרים, איזה אנשים היו? איזה אנשים היו הדורות הקודמים? מה, לא יכלו לוותר על שתי שבתות? שתי שבתות ישמרו, וגמרנו, ולא היה חורבן, ולא היה כלום, הייתה גאולה. מה, לא מסוגלים שתי שבתות לא לעשן, לא לנסוע? שתי שבתות ילכו כולם לבית הכנסת, ילכו לשיעור, יעשו קידוש, שתי שבתות, מה יכול להיות? מקסימום זה לא נכון? יפסילו שתי שבתות, מה יש? אולי זה נכון, אבל תהיה גאולה. לא כן, לא שווה לנסות. אף אחד לא מנסה. לא מנסים. וכבר אנחנו עוברים ככה, כל כך הרבה אלפי שנים, ולא זוכים לשתי השבתות האלה שיהיו את הגאולה. ואני חושב שיש לנו בעיה באמונה גם בדברים האלה. אם היינו באמת מאמינים בקשר הזה החי, שבין הנשמה הכללית של האומה לבין המעשים של היחידים, של כל אחד ואחד כאדם יחיד, אם היינו באמת מאמינים שתשובה של כל אחד פרטי יש לה השפעה ענקית על הציבור, לא רק על עצמו, אלא על הציבור כולו, והיינו עושים את זה, מתוך האמונה היינו עושים את זה, היינו נראים באמת אחרת. הבעיה שלנו שאנחנו לא מספיק משוכנעים שבאמת זה יכול להציל את העולם. אז אנחנו ממשיכים בינתיים במה שאנחנו עושים. טוב לנו, כל האדם טוב לו כמו שהוא, ממשיכים הלאה. אבל אם אנחנו נהיה משוכנעים, באמת נהיה משוכנעים, שהפעולה הפרטית של כל אחד ואחד, יש לה כוחות השפעה בעיקר בדור הזה שלנו, שאנחנו כל כך קרובים להופעת המשיח. כשאנחנו נדע שהעובדה הזאת היא ראייה, על המצב הרוחני הפנימי של העולם, שהוא במצב הרבה יותר גבוה ממה שזה נראה כלפי חוץ. ומה אנחנו יכולים פה לעשות? אני בטוח שימצאו כל כך הרבה אנשים שיהלכו בדרך הזאת, וינסו את הניסיון הזה. הרי אין פה מה להפסיד, מה יש פה? הרי זה כולו רווח. רק צריכים להתאמץ קצת. אם נעשה את המאמץ הזה, הקטן שהוא מאמץ גדול, אבל שיש לו פירות עוד יותר גדולים, אנחנו באמת נראה אחרת. וזאת לפי דעתי התרופה האמיתית למחלה שלנו. כי אנחנו לא מכירים את המחלה מספיק טוב כדי לדעת מה התרופה הנכונה. ומה שראינו היום זה הביטוי של התרופה מתוך הכרת המחלה. כיוון שצריכים להבין שהכל העולם החיצוני בנוי על העולם הפנימי, צריך להבין שכל הבעיות החיצוניות הן נובעות מהבעיות הפנימיות. נפתור אותם, פתרנו את הכל. כדי להבין את זה, לראות את זה עוד, יש לנו עוד שתי דקות, אז נראה עוד פה כמה דברים שהרב כותב את זה באורות התשובה, שזה קטעים יותר ידועים, אבל פה הקטע הראשון שקראנו ייתן הבנה יותר עמוקה גם לדברים האלה. תראו, אני אקרא את העמודה השנייה שכתוב פה למעלה, פרק י' ב' סעיף י' א'. צריך לעורר לתשובה גם בשביל קיום האומה. התשובה של היחיד נחוצה בשביל קיום האומה. הכיצד? אנחנו צריכים להיות אגודים ביחד לדורות. האגד הרוחני שלנו, החיבור הרוחני של כלל ישראל, צריך הוא פרנסה. צריך לפרנס אותו, צריך להכיל אותו. פרנסתו היא אורח החיים ומהלכי הדעות. כמו שהאוכל של האדם מחזיק את הגוף שלו, וכמו שהתורה והמצוות מחזיקים את הנשמה הפרטית שלנו, כך אורח החיים, צורת ההתנהגות שלנו, ומהלכי הדעות והשקפת העולם הנכונה, הם מחזיקים את הנשמה הכלל ישראלית. כשמחזיקים אותם הדרכים המחשבות, הרי התיומת האחדותית קיימת, והיא מוסיפה כוח לאחדות הגזע ויתר מיני סימני האחדות, אף על פי שמצד עצמם דברים עוברים ומשתנים, אבל בחלישות הרוחניות הפירוד הרוחני מתגבר, והאחדות המקרית של הגזע והעניינים החיצוניים לא יצרו כוח להגת הפירודים הרבים שהחיים בתנאים החיצוניים הפנימיים מפרידים. אם אנחנו לא מחזקים את השקפת העולם שלנו, את המבט שלנו לחיים, איך מסתכלים על החיים, ולא משנים את סדר החיים שלנו, את סדר ההנהגה שלנו, אז כל אותם הדברים האחרים שהם כאילו מחברים את האומה, אין להם כוח לעמוד כנגד הטבע של האדם להיות אדם פרטי. והדור שלנו זה דבר מאוד מעניין. מצד אחד הדור שלנו הוא הדור שלא היה דור כזה של כלליות, של התכללות, שאדם מוכן למסור את נפשו בשביל הכלל. מצד שני, בדור שלנו יותר ויותר הפרטיות תופסת מקום. פעם היה קיבוץ, פעם היו תנועות קואופרטיביות, כל מיני דברים כאלה של שיתוף פעולה, היום הכל הולך ומתפרט. היום ההפרטה היא הדגל. וההפרטה הזאת החיצונית הכלכלית, יש לה השפעה גם כן על ההסתכלות הרוחנית של האדם. והאדם מפסיק לראות שמרכז החיים שלו זה דווקא החיבור שלו לציבור, החיבור שלו לכלל. ולזה צריך תשובה. זה מה שהרב כותב פה, צריך להחזור בתשובה לעניין הזה, להתכלל בתוך הכלל. איך עוזרים, איך מתכללים בתוך הכלל? זה הקטע הבא. אי אפשר להידבק באמת ביסוד הלאומי של ישראל, כי אם מי שנשמתו הוא טהרה כבר על ידי תשובה, מחטות האדם המגונות ומידותיו הפחותות. או מי שנפשו לכתחילה היא נפש תורה. אם אדם רוצה להרגיש את הקישור שלו לכלל, הוא צריך קודם כל לתקן את עצמו. אדם מקולקל, מקולקל במידותיו, מקולקל במעשיו, לא יכול להיות קשור עם הכלל. מפני שההתחברות אל הכלל היא בנויה על מה שהאדם מוותר על הפרטיות שלו. וכל אותם הדברים הקלקולים, הם כולם נובעים מאותו המלך הזקן והכסיל, שאומר לאדם לחפש דווקא את העניינים הפרטיים שלו. ההתגברות על אותו המלך, היציאה מההשתעבדות למלך הפרטי, היא ממילא מביאה את האדם להתחברות אל הכלל. אז יש לנו פה עוד פעם, עוד חוט שמחבר אותנו דרך התשובה מן הפרט אל הכלל. ולכן כל אדם שחוזר בתשובה, כל אדם שמתקן את עצמו, כל אחד שנותן לחלק הנשמתי שלו את העליונות על הצד על החיים הגשמיים שלו, הוא באופן טבעי מתחבר אל הציבור, וממילא הדבר, התשובה הפרטית, ההתקדמות הפרטית, הערכים הפרטיים שהוא מגלם, הם ממילא גם כן משפיעים שוב יותר ויותר גם על הציבור. אני רוצה לאחל לכל הציבור כתיבה וחתימה טובה, ושנחזור בעזרת, נזכה לחזור בעזרת השם בתשובה שלמה, ולא לך כל לעשות ימי תשובה, כדאי להתחיל את זה כבר היום, ונזכה בעזרת השם לרפא את שברי עם ישראל ולהגיע לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן. תודה רבה לאללה.